פרק כ"ב. בתחילת פרק כ"ב נתחיל פה משורה חמישית. פרק כמה דברכות. פרק ראשון של מסכת ברכות. כולם יש את זה? פרק כ"ב. יכול לצעוק? סליחה, אני לא... אני כזה, אני פשוט מדבר יותר מדי. פרק כמה דברכות. זה פרק כ"ב, השורה החמישית מתחילת הפרק. פרק כמה דברכות זה הדף השני בש"ס. סיפור שאולי מכירים אותו, אבל המהר"ל רוצה ללמד אותנו אותו בעומק. אומר ככה, תניא אמר רבי יוסי, פעם אחת נכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. ובא אליהו, מה זה אליהו זי? מה? זכור לטוב, כן, זה לא זיכרונו לברכה. כי אליהו לא מת. יש בן אדם אחד בעולם שלא נכון להגיד על זיכרונו לברכה, אלא צריך להגיד זכור לטוב. נכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. למה להתפלל בחורבה? לא יודע. הוא בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח. למה צריך לשמור על הפתח? אמר לי, אחרי שהוא יצא רבי יוסי, בני, מה בת קול שמעת בחורבה? מאיפה אליהו יהיה טוב? אליהו בטח יודע. אבל למה יש בת קול בחורבה? אמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה. ואומרת, אוי שהרחבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בניי לבין האומות. אתם מכירות את זה בטח. אמר לו אליהו לרבי יוסי, בני, חייך וחיי ראשך, זה סוג של, אני נשבע לך, חייך, חייך וחיי ראשך, לא שעה זו ביבה אומרת כך, הבת קול הזאת היא לא עכשיו לכבודך, אלא בכל יום, שלוש פעמים אומרת כך, הבת קול, ולא עוד, יותר מכך. אלא בכל זמן שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונים אמן יהי שמר רבה מבורך, עונים על הקדיש, הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו, מנענע בראשו, סוג של נענוע של הראש מצער, ואומר אשרי המלך שמכסים אותו כך, ומה לו לאב שהגלה את בניו לבין האומות, ואוי להם לבנים שגלו מה השולחן אביהם עד כאן. כן? זה סיפור עצוב. אבל צריך לדייק פה בכל עניין. חכמים הם לא רק מתארים לנו, לא מספרים לנו סיפורים, אלא כל מילה בחז"ל, רואים את זה בהרבה הרבה מהמפרשים, כל מילה בחז"ל יש לה איזושהי משמעות, איזשהו רמז, איזשהו מהות, שהיא קשורה אלינו. מה אנחנו לא יודעים, מה זה נוגע לנו? נכון, בית המקדש נחרב, בסדר, כן? והקדוש ברוך הוא יש איזה צער, צער השכינה, זה גם ברור. אבל יש פה משהו, יש פה המון 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 דברים שצריך לברר. קודם כל, רבי יוסי נכנס לחורבה כדי להתפלל. למה להיכנס לחורבה? למה להיכנס לחורבה? שייך לבית כנסת. יש בית כנסת לחורבה. זה אומר שזה כנראה היה שם, אחד מחורבות ירושלים כתוב. אולי זה איפה שנבנה אחרי זה בית כנסת לחורבה. למרות שבית כנסת לחורבה זה חורבת רבי יהודה החסיד, שזה הרבה יותר מאוחר בהיסטוריה. זה לא בזמן רבי יוסי. רבי יוסי זה מיד אחרי חורבן בית שני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכהנים באו. נכנס לחורבה כי הוא רצה שקט. אי אפשר להתפלל ברחוב או במדרכה. בית כנסת כנראה לא היה. ירושלים חרבה. כן? הוא בא בירושלים העתיקה, אחורה בין החומות, הוא רוצה להתפלל. לא חסר אפילו להתפלל. כן, הכל חרב. ולעמוד בסמטאות ולהתפלל, אי אפשר להתרכז. גם כתוב לא להתפלל בחוץ. כתוב בגמרא, בהלכה, לא להתפלל בחוץ, לא להתפלל בבקעה, לא להתפלל במקום שהוא פרוץ, כאילו פתוח מכל הכיוונים. אם אין לאדם ברירה, שיחפש איזה קיר. לפחות קיר אחד. יותר מתחנה מרכזית, עוד מעט שקיעה, צריך להתפלל מנחה, תחפשו איזה קיר. איזה פינה. זה טבעי, אנשים רוצים את הפינה, את השקט, כדי שאנשים גם לא ידחפו אותה. אבל זה גם הלכה. צריך להתפלל במקום מוקף קירות. אין קירות, נתפוס איזה קיר אחד. גם אם אדם בשטח, באיזה טיול, ליד עץ, ליד איזה גבעה, ליד איזה תל, כן? זה עוזר לריכוז. ככה מסבירים את זה, אבל זה גם זה דינה דגמרא, זה נפסק גם להלכה. אז הוא נכנס לחורבה, אבל באותו גמרא כתוב שאסור להיכנס לחורבה. אסור להיכנס לחורבו. בגלל זה אליהו מיד שואל אותו, למה נכנסת לחורבה? מה אתה עושה בחורבה? ואליהו קולט שהוא נכנס לחורבה, אז הוא שומר. למה צריך לשמור? צריך לשמור עליו, כי הוא נכנס למקום הסכנה. הגמרא מונה שלוש סיבות למה אסור להיכנס לחורבה. סיבה ראשונה, מפני המפולת. אם המקום הזה הוא כבר חצי חרב, איך תדע מה עוד יפול לך על הראש? חס שלום עוד איזה בלוק או משהו. סיבה שנייה, יש מזיקים. זה משהו רוחני יותר. יש מזיקים. כן? מה הכוונה מזיקים? כתוב, יש בגמרא כתוב, יש פסוק, עכשיו באיוב, שאומר שעיה, עם א', שעיה יוקת שער. חז"ל דורשים שעיה, זה מזיק שנכנס למקומות שוממים. ככה הגמרא אומרת. הגמרא מסבירה שאם יש איזה בית שגרים בו כל הזמן, אז הוא, סך הכל הדלת מתפקדת, החלון מתפקד, הכל בסדר. אבל אם יש איזה מקום שהוא שומם, שלא גרים בו, אחרי איזה שנה, שנתיים או 10 שנים אתה נכנס לבית לפתוח את החלון, החלון ישר לך בעיה. ברור, כי זה, אפשר גם להסביר את זה, כי החומר פה לא הזיזו אותו הציר, אז הוא, הציר התייבש, הוא נשבר, הוא לא יודע. נכון, חז"ל אומרים, בית שומם זה, זה, זה וקום. זה לא, או שיש שם אנשים, יש חיים, או שיש שם מזיקים. מי זה המזיקים האלה? מה זה מזיקים? מה? כתוב, 10 דברים נבראו, 6 דברים נבראו, או 10 או 7, 6, אני זוכר? כתוב פרקי אבות. 6 דברים נבראו ביום השישי של הבריאה בין השמשות, כן? פי האתון, פי הארץ, שקורח נפל לתוכו, ואחד מהם גם כמו זה מזיקים. המזיקים נבראו בבין השמשות. זה לא חלק מששת ימי בראשית, זה משהו ככה בשנייה האחרונה, כמו שבשנייה האחרונה מכניסים עוד איזה עוגה לתנור כזה, בדיוק בין השמשות כזה. כן, מתי הדקת נראות אפשר להביא עוד איזה משהו, אז שם המזיקים נבראו. השם ברא אותו. אבל זה משהו שהוא לא חלק מהעולם. הוא מזיק. טוב, אז איך נשמרים ממזיקים? יש כל מיני עצות של חכמים בדבר הזה, בסדר? כן, זה כוחות רוחניים, שליליים. יש דברים כאלה. לא לפחד עכשיו ממזיקים, זה... כתוב לא לישון לבד. שאדם לא לישון בבית לבד. זה הצעה, יחסים עכשיו סרטים, איזה פחדים. אז לא. אפשר לישון בחדר לבד, אבל לישון בבית לבד זה לא טוב. פני המזיקים. אני כן, יש לכם דלת חסין מזיקים, אני לא יודע. זה דברים, מה, מישהו אוהב לי? זה בית לבד, ההורים עשו, הילדים עשו שבת, לישון לבד בבית, זה לא נעים לאף אחד. לא? מה זה? כן, 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 זה לא איסור, זה לא בשולחן ערוך. זה לא בשולחן ערוך, זה לא בשולחן ערוך, מה זה? זה בעליו מילואים, עכשיו מה זה, עכשיו צריך לתת לישון חברה כל הזמן? לא, לא. אבל זה לא להלכה. אבל כתוב, לא ישן אדם לבד. זה לא כתוב בשולחן ערוך, זה כתוב בגמרא. כמו זה עצות של חכמים. אבל שלבד זה בית שהוא, לא יודע מה, אזור כזה שיש לך בית, כל 2 קילומטר שלך בית, זה בעצם שלך שדות. זה המזיקים פה, מה זה? כן, עכשיו. בסדר? בואו נחזור לפה. רבי יוסי נכנס לחורבה. למה רבי יוסי נכנס לחורבה? הוא נכנס לחורבה כי הוא רצה להתפלל. ואליהו, אחרי זה אומר לו, מה פתאום נכנסת לחורבה? או מפולת, או מזיקים, או זנות. כי מי נכנס לחורבה? חורבה זה מקום כאילו לא חלק מהאזור העירוני. מי שנכנס לחורבה, חושדים בו. רבי יוסי, למה אתה נכנס לשם? יחשדו בך שיש לך איזה משהו שמחכה לך שם. איזה איסור. או מזיקים, או מפולת, או אישה, זנות. כך חז"ל אומרים, לא נכנסים לחורבה, א', ב', ג', לא נכנסים. רבי יוסי נכנס, ולכאורה הוא עובר על דברי חכמים, באמת שאלה, אבל אליהו שומר לו. ואחרי שהוא יוצא, הוא אומר לו אליהו, איזה בת קול שמעת שם? כן? כלומר, רבי יוסי נכנס לשם, והוא לא, הוא בא להתפלל. אבל כשרבי יוסי מתפלל, כן, הוא, אני חושב שבגמרא כתוב, רבי יוסי חסיד שבחבורה. יש מעלות. אצל התנאים, רבי יוסי היה ידוע במעלת החסידות שהייתה. כן, היה הרבה יותר מהצדיק אלא חסיד. לא חסיד ברסלב, כמו שזה לא מקורנה. אולי הם גם כאלה, אבל קורנה מדרגה, יש צדיק ויש חסיד. בסדר? צדיק עושה כל מה שכתוב בתורה. צדיק גמור. חסיד עושה עוד ועוד יותר ממה שהוא מצווה. רבי יוסי הוא החסיד. הוא אומר, אני שמעתי שם בת קול שמנהמת כיונה, שזה ביטוי שצריך להסביר. שמעתי בת קול שאומרת, ראיתי שיחבתי, וזה השכינה צועקת, השכינה בוכה. הקדוש ברוך הוא כביכול בוכה. אז מה זה התיאורים האלה, מנהמת כיונה? מה, זה ציור כזה, זה מאוד מרגש, זה היה מנהמת כיונה. נכון, יש תהילים כאלה. זה, אבל מה זה, לא, זה מאוד מדויק. חז"ל אמרו מנהמת כיונה, לא סתם. מה זה יונה, כן? לאט לאט, שלב שם. אני רק מציב את השאלות כדי שאחרי זה הדברים של המהר"ן, כדי שיתיישבו ליבי. אומרת, אוי שיחבתי את ביתי, אוי ששרפתי את היכלי, אוי שהגליתי את בניי לבין האומות. אתה כל כך מצטער מזה הקדוש ברוך הוא, אז תחזיר אותנו. לא, הוא לא מחזיר אותנו. אבל יש לו צער עצום, מה שנקרא בחז"ל, צער השכינה שהבית נחרב וישראל בגלות. אמר לו, אליהו אומר לו, רבי יוסי, דע לך, זה לא רק אתה זכית פה לאיזשהו, הוא זכה לשני דברים, גם הוא שמע בת קול, וגם היה לרבי יוסי גילוי אליהו, פגשת אליהו, כן? שכבר אין, זה אחרי שבטלה הנבואה, כן, בטלה הנבואה כמה עשרות שנים לתוך זמן בית שני, חגי שכריה מלאכי, מלאכי זה עזרא, זה סוף הנבואה, אבל אחרי זה היה בת קול, בת קול ורוח הקודש. כן, זה שני דברים שיש גם היום. בת קול יש המון דברים בגמרא, הייתה בת קול ואמרה, הלכה כבית הלל וכו', ורוח הקודש יש בכל דור. לא כי יש לי ואני לא כי אני מכיר מישהו שיש לו, אבל הרב זצ"ל כותב באחד הספרים, רוח הקודש שבכל דור ודור. יש רוח הקודש, יש אנשים שזוכרים רוח הקודש, ולא איזה קסמים, אה? קודם כל זה משהו שזה כמו צדיק נסתר, שהוא ודאי הוא משפיע על כל האומה, גם בלי שאנחנו ערים לזה. זה קודם כל זה מעלה של הדור, למדבר בצדיקים, לפחות לא יודעים, ודאי משפיעים, נכון? יש למדבר בצדיקים. ולפעמים זה אנשים שלא יודע, אין לי רוח הקודש מטר כזה, מה לא מטר, אין לי למדוד את זה. הרב מרדכי אליהו זצ"ל, קשה להגיד שאין לו רוח הקודש, אז זה אי אפשר להתווכח עם זה. גם הרבי מלובביץ', לפחות שהיה בחוץ לארץ, למרות שהיה בחוץ לארץ, קשה להגיד שלא היה לו רוח הקודש, זה משהו פלאי מאוד. כן? להגיד שהרב זצ"ל היה רוח הקודש? אני חושב שכן. יש כמה דברים שהוא כותב בפנקסים שלו, שהיו לו השגות רוחניות מאוד 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 עליונות. אני לא יודע, אבל הוא בעצמו כותב רוח הקודש שבכל דור ודור. לי אין. אז אני גם לא יודע לזהות למי יש. אבל יש את זה.
אבל כאילו נועד
בשביל
במעלה
הרוחנית להשפיע עלינו? אז שני דברים. יכול להיות, יש שני מסלולים של רוח הקודש. אני רואה זה מעניין. לעשות קונטרס, פקל, כיס, איך, מה זה רוח הקודש, איך משיגים אותה וכו'. אז יש רוח הקודש כי האדם עצמו זכה לאיזשהו מדרגה, זה אפשרי. זהירות, זריזות, נקיות, זה מגיע רוח הקודש. זה כתוב שם מפורש, הרב חל אומר, כל מי שמתחיל קצת שרים, יכול להגיע רוח הקודש. אבל זה רוח הקודש מצד המדרגה האישית של הצדיק, או הצדיקה הספציפית. אבל יש רוח הקודש שעל האומה. מה קוראים לו רוח הקודש של האומה? שהאומה יש לה איזו מדרגה מאוד עליונה, והקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע על האומה איזושהי מדרגה רוחנית מאוד עליונה, וזה מתגלה דרך צדיקים מסוימים. שאולי מצד הזכויות שלהם הם היו קרובים לזה, אבל הם זכו לזה מכוח האומה, בשביל האומה. אולי הרב זצ"ל הוא כזה, כי מה, איזה תורה גדולה הרב זצ"ל הביא לאומה. כן? יותר השפעות, יותר השפעות, כן. כן. הנבואה זה ממש, לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה, זה הרבה יותר פרקטי. ורוח הקודש זה מדרגות רוחניות. אבל אנחנו לא מחפשים רוח הקודש, מחפשים להיות צדיקים, בתיאורים, נאמנים לתורה ובמצוות. בוא נגיד, אם יגידו לי, אתה האדם הזה, הוא תמיד חכם, וגם יש לו רוח הקודש, אז הוא תמיד חכם גדול וצדיק גדול וטהור וקדוש וזה. זה מה שאנחנו רוצים שיהיה בעם ישראל, וזה הדמויות שאנחנו רוצים להעריך ולהריץ. ורוח הקודש גם היו כאלה שהטעו אנשים ועשו בלופים וזיופים. אז זה צריך להיזהר בדבר הזה. לפני בערך 250 שנה, איזה יהודי אחד, שאף אחד לא הכיר אותו, הגיע לאיזה עיירה ברוסיה, והתיישב בבית כנסת בפינה, ואף אחד לא יודע מי הוא, ואז סיפור זה, הוא התחיל איזה, אז מה יספר? כן, והוא התחיל להגיד את כל הזוהר בעל פה. עכשיו, רוב, גם התלמידי חכמים גדולים בארצות באירופה וברוסיה, הם לא למדו קבלה. היחידים. והוא פשוט שב בפינה של בית כנסת, אף אחד לא יודע מי הוא. הוא אומר, זוהר בעל פה, כל היום זוהר בעל פה. אז אנשים כאילו הפשוטים התחילו להביא לו אוכל, להביא לו לשתות, לבקש ממנו ברכה וזה, וכל הגזרה וכל העיירות שמסביב, כולם באים לראות מה זה התופעה הזאת. אז הוא לא רוצה שום דבר, הוא רוצה כסף, הוא לא רוצה כבוד, זה. וככה צדיק עליון, כמו אולי זה המשיח. כן, אולי זה מיום דבר צדיקים. שמע את זה הרב חיים וולוז'ין. חיים וולוז'ין היה, הוא הקים את ישיבת וולוז'ין, הוא התלמיד הצמוד של הגאון מווילנה, תלמידו של הגר"א, ספר נפש החיים. בטח יש את זה פה איפשהו. נפש החיים כתב אותו חיים וולוז'ין. תלמידו זה הנציב מוולוז'ין, תלמידו זה הרב זצ"ל. ישיבת וולוז'ין, כל ראשי הישיבות באשכנז יצאו משם. הישיבה, קוראים לוולוז'ין, הם הישיבה. כן, זו הייתה ישיבה עצומה. הרוסים סגרו אותה לפני מלחמת העולם, אחרי מלחמת העולם הראשון. ורב חיים וולוז'ין היה ענק גם בהלכה, גם בחומש, יש לו פירום של החומש, וגם בקבלה, בגמרא, בכל תחומי התורה הוא היה ענק. ענק, 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 עצום. והוא שמע שיש איזו דמות כזאת, אז הוא קרא לאחד התלמידים שלו שהיה גדול בקבלה, אמר, לך תראה מה קורה שם. והוא באמת, הוא שומע, והוא רואה שכולם פה באים, וזה צדיק כזה נסתר, וזה משהו שלא הכיר אותו, משהו פלאי. אז אותו תלמיד, ככה הוא שומע מכל האנשים, ותלמידי חכמים מכל מיני עיירות שמסביב, גם כן באו להתברך מהמדבבניק הזה, מהצדיק הזה, צדיק מגדולי הצדיקים של הדור. אז התלמיד של רב חיים וולוז'ין ישב בעזרת נשים, ככה כל השבוע, פשוט אמר, אני עכשיו אקשיב. אז הוא הקשיב, והתברר שאותו הצדיק הזה, הוא בעצם כל הזמן אמר עמוד אחד בזוהר, כל הזמן חזר עליו, הוא שינם בעל פה עמוד אחד בזוהר, והוא חזר על זה כל הזמן, את פשוטי העם, וגם תלמידי חכמים שלא היו בקיאים בקבלה, לא יודעים להבין, זה לא עברית רגילה, זה לא בעיה, הוא חוזר על עצמו, לא, זה ארמית יותר קשה מהתלמוד בבלי, מהש"ס, זה ארמית של הזוהר. אז זה בלוף, הוא שינן עמוד אחד, ופשוט חזר עליו כל הזמן. התחילו לחשוב שהוא איזה דמות. זה רב חיים וולוז'ין, מה שנקרא, פינצ'ר לו את הבלוף, וגירשו אותו משם, וזה. אחרי, אנחנו מאוד נזהרים הדברים האלה, לא מחפשים הוקוס פוקוס, ו... ואני אומר, יש צדיקים, יש חכמים שנגיד לקבל מהם ברכה, ויש איזו משמעות וזה, אבל לא להתעלות בדברים האלה. להיזהר מאוד בדבר הזה. טוב, אתם יודעות, זה דברים ברורים. אז איך הגענו לזה? אני לא זוכר. אז אומר לו ככה, אז רבי יוסי אומר, שמעתי בת קול שהקדוש ברוך הוא שהשכינה מצטערת על חורבן הבית וגלות של ישראל. אומר לו אליהו, דע לך, הקדוש ברוך הוא, השכינה, היא זועק, מנהמת כיונה, אני שם מדע. שלוש פעמים ביום היא זועקת על הצער הזה שבית המקדש נחרב וישראל בגלות. ולא עוד, לא רק זה, יש עוד משהו שהוא מצער את השכינה כביכול, אלא בכל זמן שישראל נכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות ואומרים אמן יש מרבה מבורך, זה מצוין. עם ישראל נכנסים לתוך בתי הכנסת, מתפללים, אומרים קדיש, אמן יש מרבה, שמו הגדול, מבורך, מברכים, משבחים את השם. גם זה כואב לו. הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו ואומר למה הגליתי אותם. אשרי המלך שמכניסים אותו כך, אשראי אומר הקדוש ברוך הוא שעם ישראל משבח אותי, מקלס אותי. מה לו לאב? זה הקדוש ברוך הוא האבא, שיגרה את בניו ונאומות, ואוי להם לבנים שגלו מהשולחן הביאים עד כאן. כלומר ששני הסברים פה, שאליהו בעצם אומר, שיש צער השכינה. יש צער השכינה. מה משמעות הדבר שבית המקדש נחרב, ועם ישראל יוצאים לגלות, שיש פה צער על השכינה. חורבן בית המקדש זה אירוע של צער, אין מה לדבר. כן? בעיקר לעם ישראל. זה מצער אותנו מאוד. הם מילים אפילו להגיד איזה צער יש לחורבן בית המקדש. ושעם ישראל הם יצאו לגלות בצורה אכזרית וכואבת וקשה, וגם בגלות הם שכים לסבול, זה צער עצום לישראל. אבל מה הכוונה שזה צער לשכינה? מה הכוונה זה צער לשכינה? משהו מצער את השכינה? משהו יכול לצער את הקדוש ברוך הוא? להגיד שהקדוש ברוך הוא שמח, או עצוב, או בוכה, או צוחק, זה לא, יש ביטויים כאלה בתורה, אבל זה ודאי, זה לא, זה ביטויים מצידנו. הקדוש ברוך הוא לא משתנה, הוא לא מתרגש, הוא לא מתפעל, עכשיו הוא שמח, עכשיו הוא עצוב. מה הכוונה שיש לו צער? צער השכינה. צער השכינה, זה בא להראות לנו שאומנם חורבן בית המקדש זה שבר אדיר לעם ישראל, והגלות זה שבר על גבי שבר לעם ישראל, אבל הקושי והצער הוא לא נשאר בתחום הזה שבית המקדש שלנו נחרב ואנחנו סובלים בגלות. אלא הקדוש ברוך הוא, שהוא אדון העולם, שהוא מלכו של העולם, מלך כל העולם כולו. כן, אז מה קרה? מקדש אחד נחרב, ועוד כמה מיליונים בגלות, יש לך את כל העולם מולו. לא, השכינה היא מצטערת. כי אם אין את ישראל בארץ ישראל, ואם אין בית מקדש, העולם כולו הוא חרב. הקדוש ברוך הוא מצטער כאילו כל העולם חרב, לא נשאר לו כלום בעולם. למה? כי העיקר חסר מן הספר. כלומר, דרך התיאור הצער הזה, חז"ל רוצים למרכז בינינו מה המקום של עם ישראל, מה המקום של המקדש בעולם. מה החשיבות, מה המרכזיות. עולם בלי בית מקדש ועם ישראל בארצו, זה עולם בלי שמש. זה עולם בלי ירח, זה עולם בלי אוויר. זה לא עולם. זה עולם חסר לגמרי. אם יהיה איזה מלחמה בין, לא יודע, מאוקראינים לרוסים, ואלה הורגים בזה, ואלה הורגים בזה וזה, אז ודאי שהקדוש ברוך הוא, חז"ל יכולים לתאר שיש לו צער מזה שבנה וברואה והורגים זה בזה. אבל זה לא צער השכינה שלוש פעמים ביום. כלומר, זה לא, זה בעיה נקודתית. אבל החורבן והגלות של עם ישראל, זה חורבן גמור של המציאות. ועל על, על הדעת, על, על הצד ההפוך, חיובי, כשעם ישראל בארצו, והוא בונה את המקדש שלו, זה אומר שכל העולם פורח, כל העולם מתרומם. זה הלב של כל המציאות. בסדר? ושאלות תשאלו. זה היה מהגמרא. עכשיו בואו נראה מה המהר"ל קצת מסביר לנו. אין ספק כי החסידים כמו רבי יוסי, ובמסכת אבות כתוב שרבי יוסי חסיד, אז חסידים כמו רבי יוסי היו משתמשים בבת קול. אין ספק שהוא זכה לבת קול, משמתו נביאים אחרונים, חגי שכרה ומלאכי, איתם כבר נסתמה הנבואה. אבל אין ספק שרבי יוסי זה וזי זוכר לבת קול. וכל שכן, כאשר, מכיוון שהיה מקום מיוחד לדבר זה, כלומר רבי יוסי לא רק מצד המדרגה האישית שלו זוכה לבת קול, אלא גם שהוא היה בחורבה, זה חלק מזה שהוא זכה לבת קול. שלא כמו פשט הגמרא שם, מה שאומרים שחורבה זה מקום סוכן, ושלוש סיבות שלא נכנסים אליו, פה המהר"ל לוקח את זה כיוון אחר. זה שרבי יוסי זוכה לבת קול, להשגה רוחנית שהיא קצת רוח הקודש, אולי איזשהו גרגיר של נבואה, כן, כי בת קול זה דומה לזה קצת, דווקא מזה שהוא נכנס לחורבה. למה? למה, איזה אווירה רוחנית עליונה יותר דווקא יש בחורבה? הוא מסביר. שהייתה חורבה אחת והיא חורבה מחורבות ירושלים. כלומר, גם שירושלים חרבה, מרוסקת, שרופה, ועם ישראל לא שמה, ודאי לא עובדים את עבודת המזבח, הכל חרב, חורבות ירושלים זה עדיין קדושה. כן? כלומר, כל המשמח חתם וקלה כי בלם חורבה מחורבות ירושלים. אז נשמע שאם אני אבנה את החורבה, אז יש פה משמעות. אבל יוצא מפה, גם שירושלים חרבה, שוממה, שואלים הולכים בה, קדושתה עליה. כלומר, אפילו אם רבי יוסי מסתובב בחורבות של ירושלים, זה כבר אוויר כזה שיכול להביא לו להשגות כאלה רוחניות. זה ירושלים בחורבנה. ירושלים בבניינה, זה נבואה, זה נבואות הרבה יותר שלמות. עוד סיבה, שהחורבה מצד עצמה במה שהיא נבדלת מבני אדם, נגלים לשם דברים עליונים. ומוכן המקום להיות נשמע לשם בת קול. עוד משפט, ואליהו זכור לטוב, נגלה שם, כמו שמוכן להיות, נגלה שם בת קול. כלומר, יש עוד איזה צעד שדווקא החורבה, הוא אומר, החורבה היא נבדלת מבני אדם. כלומר, זה לא כביש, זה לא המדרכה, זה לא הבתים, זה לא המקום של בני אדם. חורבה זה כאילו זה על איזה גבעה מחוץ לעיר, מקום חרב, אין שם בני אדם. זה מקום שאפשר לזכות להם להשגות רוחניות. למה? במקום אחר הוא מקביל את זה, למה עם ישראל מקבלים את התורה דווקא במדבר. במדבר גם אין שם חיים. כן? זה מקום, כתוב, אחד השמות של מדבר סיני זה מדבר חורב. כן? חורבה. זה מקום חרב, אין חיים. אין חיים של העולם הזה. אז זה מאפשר להשגות רוחניות מעולמות עליונים יותר להופיע. אז כמו שהמדבר, זה אין את כל העולם הזה, אין שם בתים, אין שם שדות, אין שם חיים, אין שם כלום. אז זה מקום שאדם יכול להשיג, השגות רוחניות, כמו שהנביאים, מתואר שהנביאים היו יוצאים למדברות, להתבודד, להתרומם, וזה, אז היו זוכים למעלה.
זה לא כל כך
יהודי. מה?
זה לא כל כך יהודי המזדמנות הזאת.
זה רק בשביל להשיג את ההשגות האלה. כך כתוב שהנביאים היו. ‫מתרבים מחוץ לעיר. ‫מה אתה אומר?
‫-זה לא כמו כל
הנביאים
‫שאנחנו
יכולים לדעות
שזה לא נכון, ‫אבל זה מחוץ
לזה. ‫כן, כי הנביאים הם נלחמים בעולם, ‫הם נגד העולם. ‫אבל הנביאים הם לפעמים ‫מתנתקים קצת מהעולם הזה, ‫קצת כמו נזיר, מהתורה, ‫כדי להשיג מדרגות עליונות, ‫אבל הם מחוברים לחיים לחלוטין. ‫כל תוכן הנבואה שלהם ‫הוא נוגע לחיים. ‫כן? בסדר? פעם אחת מהרבה הפעמים שאני איזה... אולי פעם אחת, רק פעם אחת הוא עשה את
זה.
מה? הוא רוצה להתפלל. יכול להיות שרבי יוסי, רבי יוסי היה גר בצפון. רבי יוסי היה גר בציפור. נכון? נכון? רבי שמעון בר יוחאי ורבי יהודה ורבי יוסי היו יושבים. רבי שמעון בר יוחאי אומר... רבי יהודה פתח תחילה ואמר מעשים של אדום, כן, הם עושים דברים יפים, הם עושים שווקים וקשרים וזה, רשב"י אמר, לא, הם עושים הכל כדי להחטיא את ישראל וזה, ורבי יוסי שתק. הוא לא הסכים עם רשב"י, לא הסכים עם רבי יהודה. אז הרומאים שמעו את זה, רבי יהודה העלו אותו לנציג היהודים, רשב"י הציעו עליו גזר דין מוות והוא ברח, מכירים את סיפור של רשב"י, ורבי יוסי לא ירוממו אותו, מצד שני לא צריך להרוג אותו, אז עגלו אותו לציפורי. בסדר? אז רבי יוסי מציפורי, זה לא אוטובוסים היום, זה. עד שהוא הגיע לירושלים, פעם אחת הוא הגיע פעם בירושלים. אולי, אני לא יודע. אבל בואו נמשיך. כי שאלנו שאלה בהתחלה, מה זה הדבר הזה שיוצאת בת קול שהיא מנהמת כיונה? זה איזשהו תיאור של צער גדול. אבל התורה יכולה להגיד, השכינה מצטערת. כן? למה דווקא מנהמת כיונה? אז הוא אומר כך, בעמוד קופי עוד מלמעלה. יש לכם את זה מצד ימין? ונראה, אומר המערה, נראה להסביר. מה שאמר שהיה בת קול מנהמת כיונה, למה דווקא יונה? מפני שהיונה, הזכר והנקבה אצל היונים, מכירים זה את זה ביותר. יש להם קשר, כמו זוג יונים, נכון? יש ביטוי כזה זוג יונים, מאיפה המציאו את זה? כתוב בגמרא. כתוב בגמרא, זה לא שגויים. מפריחי יונים זה סוגיה אחרת. כתוב מסכת שושנה, אסור להיות מפריחי יונים. מפריחי יונים זה מישהו שהוא עושה, הם עושים התערבויות על כסף, מהיונה שלו תעוף יותר, זה אסור, זה הימורי. עושים את זה בחתונות, מפריחים יונים או משהו כזה. טוב, זה בשביל, לא יודע, בשביל שיהיו כזוג יונים. כי יונים, לא סתם זוג יונים זה נתפס. יש נאמנות זוגית של יונים שהם שם בעלי חיים אחרים. הם מכירים זה את זה, ואם אחד מבני הזוג מת, אז השני הוא... עד 120, הוא מנהם כיונה, כאילו, כי הוא לא, אי אפשר לנחם אותו. כלומר, הצער שלו על אובדן הבן זוג או הבת זוג, זה צער שאי אפשר למלות אותו, זה חיסרון שאי אפשר למלות אותו. והוא נשאר לבד כל החיים. כן? השכינה היא מנהמת כיונה. השכינה יש לה צער מתמשך, והוא לא נרגע אף פעם, מנעמת כהנה. על מה? מי הבת זוג של הקדוש ברוך הוא? שהקדוש ברוך הוא מנעמת עליה. כנסת ישראל. כלומר, הקשר בין קודש הבריך הוא לעם ישראל, הוא קשר שוויוני. ואם עם ישראל בגלות, אז הקדוש ברוך הוא אין לו מישהו אחר. אז היא מנעמת כיונה, כמו שהיונה, או התור, נכון? היונה והתור. הם לא, הם לא, הם מענה להנחם, הם לא, הם לא, אף פעם לא יגיעו לו לנחמה. כך גם הקדוש ברוך הוא, כביכול, לא מגיע לנחמה מהגלות עד שישראל לא יחזור. כן? כמו זה הקשר. עכשיו יש פה עוד משהו. היונה היא תלויה בתור. אין לחיים בלי התור. התור תלוי ביונה. הקדוש ברוך הוא תלוי בישראל? קשה להגיד דבר כזה. הקדוש ברוך הוא לא תלוי בכלום. אבל הוא בורא את העולם בצורה כזאת, שכן, שהשכינה תשרה בעולם, ששם שמיים יתגלה בעולם דרך עם ישראל. אז הגילוי הרצון של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אין סוף, הוא לא תלוי בכלום ולא חסר לו דבר. אבל הוא ברא את העולם בצורה כזאת, שגילוי שמו בעולם, קידוש השם בעולם, ייחוד השם בעולם, כן? הנוכחות האלוקית במציאות של החיים שלנו, של ההיסטוריה כולה, זה תלוי בעם ישראל. כן? זה הכוונה השכינה, השם משרה את שכינתו, אבל השכינה יצר השכינה, כי אין את עם ישראל. והקדוש ברוך ממשיך, שלוש פעמים ביום. הכוונה, יש פה איזה משהו דינמי של צער, שהוא לא נרגע, הוא לא נחלש. החיסרון של עם ישראל, שהם גולים, הוא חיסרון שאי אפשר להסתגל אליו. השכינה לא מסתגל. העולם לא מסתגל אליו, עד שישראל יחזור. כלומר, המרכזיות של עם ישראל לשכינה, לעולם כולו, והוודאות שהם ודאי יחזרו. כן? בוא נקרא את זה לפני. שורה שנייה. ונראה מה שאמר שהיה בת כל מנהמת כיונה. מפני שהיונה, הזכר והנקבה, מכירים זה את זה ביותר. יש להם קשר עמוק. אין לזכר כי אם נקבה אחת מיוחדת לו. מפני כך, הזכר, שזה הקדוש ברוך הוא, מצטער אחר זוגתו שהיא מיוחדת לו. יש רק אותה. אין שום דבר אחר שיכול, מישהו אחר או יונה אחרת שיכולה למלות את החלל. וכך אמר ששמעתי בת קול שמנהמת כיונה, שהוא, התור, מנהם אחר זוגתו בעבור שהיא מיוחדת לו. כך, הנמשל, השם יתברך נוהם אחר ישראל. שהם מיוחדים לא יתברך. הקדוש ברוך הוא לא תלוי בנו, הוא לא צריך אותנו. הוא ברא אותנו כעם השם. הוא ברא אותנו כביכול כבן זוגו. מה הכוונה כבן זוגו? אנחנו נגלה אותו בעולם. כן? השכינה שורה בישראל. אם יש צער השכינה, זה אומר שישראל לא מתפקדים. כן, בגלות. אז השכינה לא מצליחה לשרות בעולם הזה. אז יש את הצד המצער של המציאות, אבל מה שנגזר מזה, זה להבין את, 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 את המרכזיות של עם ישראל במגמה האלוקית במציאות, בכל הבריאה. עם ישראל מרכז העולם. עם ישראל מביא את העולם לשמחת השכינה, לשלמות השכינה. כן, שלמות גילוי שם השם בו. זאת אומרת, למה הקדוש ברוך הוא מתבכיין? סליחה, הגשמה. מנהם, מנהם, תביא אותנו חזרה, מה זה? למה עם ישראל צריך? נכון? למה בכלל יש גלות? הוא יכול לברור עולם מושלם פה, וזהו, נכון? הכי טוב. הוא יכול? ודאי שהוא יכול. אז למה הוא בנה, ברא עולם כל כך הרבה חסרונות, כל כך הרבה חושות, כל כך הרבה נפילות? כי זה כמעט, כמעט. הוא עוזר לנו כל הזמן. הוא עוזר לנו כל הזמן. לא מכירה את הצ'ופר הזה, שגם הוא רואה עקיבות בחול. מה? אפילו אני מכיר את זה. לא, מכירה את זה? הקדוש ברוך הוא. אנחנו קצת עוזרים. הוא מנהל את האירוע. בסדר? אנחנו ביד השם, והוא מחזיר שכינתו לציון. אנחנו מתפללים על זה, וזה קורה. איך הוא מחזיר שכינתו לציון? שורת השכינה מגיעה, כן, זה תעופה, לא יודע. השכינה הגיעה, היא שכינה חוזרת עם ישראל.
איך הוא נהיה האינטרס שלנו?
מה האינטרס שלנו?
לזכות ששם לא יהיה בעולם.
נבראנו כזה. השם ברא אותנו. כן? זה תפקיד שלנו, גם אם אנחנו לא ערים לזה בכלל, אדם שחוזר לארץ ישראל, לפני 200 שנה, לפני 100 שנה, לפני שנה, הוא בא לפה כי יש לו תנאים יותר טובים, והדודים שלו גרים פה, כל מיני סיבות מקריות למה הוא רוצה לגור בארץ ישראל, הוא במזוודות שלו מביא חלק מהשכינה. השכינה בגלות, השכינה חוזרת. כל מקום שגלו ישראל, שכינה עמהם. כשמתקבצים לארץ ישראל, השכינה חוזרת הבית. כן? וככל שיש יותר ויותר יהודים בארץ ישראל, יש יותר ויותר השראת שכינה. ומילא זה יבוא לידי ביטוי בהתעוררות לתשובה, בעוז, בגבורה, בנאמנות, לגלות את הטבע הישראלי, את האופי האמיתי שלנו, תחום הנפש האמיתיות שלנו, את התרבויות האמיתיות שלנו. אנחנו נדבקנו בכל כך הרבה פסולת בחוץ לארץ, בספרות משונה, ושירים משונים, וסולם ערכים שהוא לא מתאים לנו בכלל, ותרבויות זרות. מגיעים לארץ ישראל, זה אקונומיקה. לאט לאט, לאט לאט, משתחררים מכל ה... מה שנדבק לנו מהגוי. יש כמה דברים טובים שלקחנו מהגוי. חכמה בגוי פעם, גם את אלה אנחנו רוצים לשמר. אבל עצם זה שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, הוא מחזיר שכינתו לציון. זה אירוע לכאורה של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל חוזר לארץ. כשעם ישראל חוזר לארץ, השכינה חוזר לציון. בסדר? אז כל אחד שהוא בית מביא כמה שיותר תגיד, השכינה אנחנו צריכים, אנחנו צריכים את כל היהודים פה. השכינה, היא תהיה פגומה, כל עוד לא כל עם ישראל פה. צריך טכני שהם יגיעו לפה, אבל המשמעות הפנימית זה משהו סגולי, רוחני. סגולה זה ממשי מאוד. כן, אני יודע שבתיאורים אומרים, טוב, זה ככה, זה ככה, לא, זה סגולי. כמובן זה איזה בלון כזה מרחף, זה משהו כזה ערפילי. אבל לא. הנשמה שלנו זה סגולי. אדם שלא ער לנשמה שלו, זה נשמע כמו איזה משהו בבוידם, כי הוא טוב, נשמה. אדם שהוא חי עבודת השם, מבין שהנשמה שלו זה המרכז. זה הסגולה שלו. בסדר? אנחנו בני זוג של הקדוש ברוך הוא. סתירה, כי מקום אחר בחז"ל כתוב שאנחנו בני זוג של שבת. נכון? כל יום יש לו בן זוג, עמדה שבת לפני הקדוש ברוך הוא, אין לי בן זוג. כי הוא יום השביעי, זה לא זוגי, לא סימטרי. ישראל בני זוג שלנו. בסדר, זה הולך ביחד, זה לא. אבל זה שיעור אחר. בסדר? אמר לו אליהו, לא כמו שאתה סובר כי שעה זו בלבד שמעת. הצער, השכינה, זה לא נקודתי. זה לא פתאום מתעורר אצל הקדוש ברוך הוא ואז זה נרגע. זה כל הזמן. כן, הוא קורא את זה 3 פעמים ביום. והוא אומר ככה. אמר לו אליהו, לא כמו שאתה סובר, כי שעה זו בלבד שמעת. ומילא, אין זה עיקר כוונתו בעולם הזה. זה לא הדבר המרכזי והעיקרי בעולם. אז זה בגלות. ופעם אחת הוא הביע צער. אומר אליהו, לא, זה לא משהו צדדי. זה משהו עיקרי בעולם. העיקר חסר מן הספר. אבל, אלא, גימל פעמים, בכל יום, מנחה שחרית, מנחה וערבית, כי דבר זה שהוא בית המקדש וישראל הם עיקר כוונתו של השם מתברך בעולם הזה. מה זה עיקר כוונתו? הקדוש ברוך הוא מתכוון לברות כל העולם, לא רק את עם ישראל ואת בית המקדש. כן? עיקר הכוונה זה הכוונה התכלית המרכזית. עיקר התכלית של הבריאה. עיקר שלמות של כל הבריאה. זה לא כל הבריאה, זה נחמד, יש איזה יופי, אבל העיקר זה בעצם בישראל ובית המקדש. לא, העיקר של כל הבריאה, השלמות של כל הבריאה, התכלית האלוקית בבריאת כל העולם, על כל מה שיש בו, זה שיהיה בליבה שם את ישראל ואת בית המקדש. הופעת שם שמיים בעולם. שיש הופעת שם שמיים דרך ישראל במקדש, אז כל העולם מתרומם, כל העולם מגלה את ערכו האמיתי. עולמו של השם נדבר. אז זה עיקר כוונתו. אם ישראל והמקדש, המקדש חרב וישראל בגלות, כוונתו בעולם, תכלית הבריאה, תקועה. לא מתממשת, לא יוצאת בפועל. לא ניכר שזה עולמו של השם. לכך, בכל יום אומרת כך, ג' פעמים, ערב, בבוקר, בצהריים. כי משך הזמן הוא ערב, בבוקר, בצהריים. כוונה 3 פעמים ביום, זה לא ב-7 בבוקר, ב-8 בבוקר, ב-9 בבוקר. אלא זה בכל שעות היממה. כמו שיש 3 תפילות, ויש ערב ובוקר בצהריים, 3 זמנים שמחלקים את היממה, אז הכוונה כל מכלול הזמן של העולם הזה, כל הצדדים, אין פינה בעולם שלא מרגיש את החיסרון הזה. כן? גם אם לא יודעים להגיד אותו. הגויים לא תמיד, כמעט בדרך כלל לא יודעים להגיד, טוב, חבל שאין שכינה. לא יודעים להגיד את זה בפה. גם עם ישראל לא כולנו יודעים להגיד את זה. אבל חז"ל יודעים להגיד את זה. אנחנו מתפעלים, זה מחזיר שכינתו לציון. לא, הקדוש ברוך הוא תביא את השכינה שלך פה, אבל רק לציון, כאילו, שיהיה רק בזה שהגויים לא יפגשו. לא, חיבור בין השכינה לציון, שזה על ידי ישראל, שהם בונים את ירושלים, את המקדש, זה שלמות הברית, שלמות כל העולם. זה מחזיר שכינתו לציון. מחזיר את הנוכחות האלוקית, שהיא תהיה ניכרת בכל העולם. בסדר? ולא עוד, עוד כמה שורות ברשותכם, ולא עוד, כי להמשך הגמרא שם, אלא כשנכנסים לבית הכנסת, כן, מה זה נכנסים לבית הכנסת? אמרנו שם, בעמוד הקודם, כל זמן שיצאו נכנסים לבתי כנסיות, בתי מדרשות, ועונים אמן יהי שמי רבה מבורק, הכוונה משבחים את השם, כן? משבחים את השכינה. אז זה מה שיש, אין להם ארץ ישראל, אין בית המקדש, אין קורבן התמיד, מה נשאר לנו? קדיש, תפילות, בחוץ לארץ. יהי שמי רבה מבורך עולם אומר, שהקדוש ברוך הוא שומע את זה, זה איזה גרגיר קטן ממה שהם יכולים לחולל בבית המקדש בארץ ישראל. אבל זה מזעזע את השכינה. כן, זה אוי לא אוי, למה הם עושים שם? בואו, תביאו את האמן ישמי רבה הזה. זה השבח הכי עליון שאנחנו משבח את הקדוש ברוך הוא, בגלות. או גם בארץ ישראל, קודם לנו מקדש. אז הוא שומע את זה, שוב פעם צער השכינה, כי הוא נזכר מה ישראל מחוללים בעולם. הם מגלים את שמו, מקדשים את שמו, מברכים. יהי שמי רבה מבורך לעולם או לעולמי עלמיה. כן? עכשיו זה דווקא ישראל. אם יבוא הגוי, יגיד, אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם או לעולמי עלמיה. קרה משהו? כלום לא קרה. כי זה לא טבוע בהם לקדש את שמו, לברך את שמו בכל העולמות, עולם עולמי עלמיה. זה טבוע בישראל, זה התפקיד של ישראל. כשהם אומרים את זה, השכינה אומרת, אוי, זה חסר, זה רק איזה גרגיר מהופעת השכינה. משבחים את השם שם בגלות. מה שהוא מסביר. לא עוד שנכנסים לבית הכנסת פירוש, כי השבח הזה, שהוא אמן יהי שמי רבה, מורה על מעלת ישראל, כי הם קוראים בשם השם. הם משבחים את השם בעולם. כי בוא נזכר בשבח הזה, לעולם או לעולמי עלמיה, מה שלא נזכר בשום שבח. למה? מה יש בשבח הזה? שאומר השבח הזה שהוא, הקדוש ברוך הוא, מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. רצונו לומר, בכל העולמות, אף לעולם הבא. עם ישראל מכירים את האינסוף האלוקי. בכל העולם, משבחים את השם על כל העולמות. במהות שלהם, בנפש שלהם, גם הגויים יכולים לשנן את התפילה הזאת, אמן יש ברוך הוא, זה לא מועיל, זה אין איזה שום ערך. עם ישראל הם מקדשים את שמו בעולם הזה, מקדשים את שמו בכל העולמות. ככה הוא ברא אותם. הוא ברא אותנו שאנחנו נגלה את שם השם לא רק בעולם הזה, בכל העולמות. מה הכוונה לגדל את שם השם בכל העולמות? לא יודעים. אנחנו יודעים שלקדש שם שמיים בעולם הזה זה די קצת ברור לנו. שידעו שיש השם אחד, הוא בורא את העולם, הוא מנהיג את העולם, והוא טוב ומיטיב, והוא רחום וחנון. כן? אמונה בהשם. אבל זה לא רק העולם הזה. צריך את זה שאנחנו נקדש את שמו. כביכול, נקודה אחרונה, גם כל העולמות, עולמי עולמי עולמות, כן? גם כן מחכים שישראל ישבחו את השם. צער השכינה זה לא הקדוש ברוך הוא, יש לו צער בעולם הזה, בלבד ששם השם לא מתגלה והשכינה לא מתגלה. שהשכינה לא מתגלה בעולם הזה, כל העולמות הם סובלים זה. כל מדרגות המציאות. עוד נקודה, כתוב, יעקב חבל נחלתו. כן, יעקב בעם ישראל. מה הכוונה חבל נחלתו? אז הרב חיים מוולוז'ין, שציינו אותו קודם בספר נפש החיים, נותן איזה משל. הוא אומר שיש את העולם הזה, ויש את העולם הבא, ויש עולם עוד יותר, ויש עולמות, עולמות, עולמות. כן, כך חז"ל אומרים לנו. אנחנו מאמינים בזה, יודעים בזה. ועם ישראל לכאורה פועל רק בעולם הזה. אומר רב חיים וולוז'ין, לא. עם ישראל הוא חבל נחלתו. מכל העולמות יש איזה חבל כזה. חבל, שעובר בכל העולמות. יש מה קצת ציור קצת מגושם, אבל חבל כזה, כמו כל העולמות קשורים זה בזה. ומה שקורה בעולם התחתון, הוא ישפיע על כל העולמות. ועם ישראל, הם תופסים את החבל, והם משפיעים על כל העולם. ככה הוא רב חיים וולוז'ין אומר. זה משהו קצת מופשט, קצת רוחני כזה, אבל תבינו מה הכוח והמרכזיות של פעולתם של ישראל בהופעת השכינה בכל העולמות, ומה גודל השבר והחורבן שישראל בית נחרב וישראל בגלות. כל הבריאה, על כל הרבדים והעולמות שבבריאה, הכל בעצם חכים לישראל. כן? חכים לישראל. וישראל חוזרים. השכינה חוזרת לציון. כל יהודי שמגיע לארץ ישראל, השכינה איתו, לא יודע אם זה במזוודה, לא יודע מה, השכינה חוזרת לציון. כן? זה התהליך. זה, קוראים לזה במילים יותר חילוניות, קיבוץ גלויות. זה באמת נכון? זה גם ביטוי שמופיע בתפילה וגם בחז"ל, זה ביטוי מצוין. אבל מה זה קיבוץ הגלויות? זה החזרת השכינה לציון. וכשהשכינה חוזרת לציון, שם שמיים חוזר להתגלות בכל העולם. על זה התהליך, בזה אנחנו עסוקים. על זה אנחנו מתקבצים פה, על זה אנחנו נלחמים פה. אנחנו לא נלחמים על טריטוריה, על הארץ ההיסטורית שלנו, על ארץ השם, אשר הנה אלוקיך בא. כן? על השכינה, אנחנו נלחמים שהשכינה תחזור לציון. על זה אנחנו נלחמים, על זה אנחנו עולים פה, על זה אנחנו בונים את החיים שלנו. בסדר? בעזרת השם. תודה רבה.